טוב ומבורך. יש לי תיקון קטן, אבל זה תיקון שמביא תוספת בכתובים שכתבו את סדרת השיעורים. או, זה כולל מוזיק. זה טוב מאוד, זה טוב מאוד. בכתובים שכתבו, אז כתבנו שהיום נדבר על הלא פרוס לרעב לחמך, והתכוונו שם להפטרת יום הכיפורים שיבוא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ופשוט הקדמנו, אז נעסוק בזה בעזרת השם לקראת יום הכיפורים בהמשך הדברים, והפעם ניכנס לעוד דבר אחד. נחרוג קצת מהסדר שקבענו בהתחלה, של פתחנו את הדברים במהות יום הכיפורים כמצוות שבין אדם לחברו, של עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. עברנו בשבוע שעבר לאין ישראל נגאלין אלא בצדקה, ולמדנו את זה תוך כדי הדברים של פרשת כי תבוא. ואני מבקש הפעם להיכנס לנקודה אחת ששייכת לפרשה הקרובה, שנקרא בשבת הקרובה, פרשת ניצבים. יום ראשון הבא אנחנו כבר בעזרת השם בראש השנה שיבוא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ומתוך פרשת ניצבים לראש השנה ולשבת תשובה, אני מבקש לעסוק מתוך הפרשה בפרשייה קצרה אחת. נוציא אולי חומשים בטובכם מתוך הסטנדרים שלפנינו. כלל זה יהיה נקוט בידינו לעולם לעולם תיקרא פרשת ניצבים ערב ראש השנה. תמיד. השנה הזו דוגמה טובה, גם כשפרשת ניצבים נפרדת ואינה מחוברת, מקפיד הסדר להיות כזה שפרשת ניצבים היא ההקדמה לראש השנה, ופרשת ניצבים היא פרשת התשובה, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. היא הפרשה שפותחת בפסוק שאיתו צריך להיכנס לראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. תמיד זאת תהיה הפרשה שנקרא ערב ראש השנה. ובתוך הפרשה הזאת ישנם ארבעה פסוקים קצרים, מוכרים מאוד לכולם אני חושב, ואני מבקש להיכנס אליהם ביחד. פרק למד, פסוק י' א', יש להם גם ניגון יפה. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, אגב סוגריים של חצי דקה, המושג היום מאמצע פרשת כי תבוא ועד לשלהי התורה, עד לפרשת וילך, הוא מושג מרתק. על איזה יום מדובר? כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, את השם האמרת היום, והשם האמירך היום, להיות לו לעם סגולה. אתם ניצבים היום, כולכם, לפני השם אלוקיכם. איזה יום זה? ולא נתן השם לכם לב לדעת בסוף פרשת כי תבוא עד היום הזה. היום הזה נהיית, מה קרה ביום, איזה יום, על איזה יום מדובר? כל הזמן. היום. לא, זה לא זין באדם. כי זין באדר זה וילך משה בן 120 שנה, אנוכי היום של וילך, אנחנו לפני כן. אז על איזה יום מדובר? מהו היום הזה? רש"י חוזר פעם אחרי פעם ואומר, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. והזוהר הקדוש מרמז לנו יותר מפעם אחת, שסתם היום, ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם, ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב, ויבוא גם השטן בתוכם אצל איוב. היום זה ראש השנה. היום. היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמי. אנחנו איננו עסוקים בדרך כלל, סבא, בואי שב, חבוד, 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 יש פה מקום. אנחנו בדרך כלל איננו עסוקים במספרים, אבל הערה אחת שפעם מישהו העיר לי והיא מרתקת, היום כל העולם זה מחשבים, אז תבדקו, כי אני לא יודע אפילו להכניס את הטק על השקע, לא נעים להגיד את זה בכל, אבל מישהו העיר לי פעם הערה מדהימה. בתהילים יש פסוק, ובזה אני מסיים את העניין של היום, אבל בתהילים ישנו פסוק, פרק קי"ט, הבנוי לפי האותיות, באות למד, ישנו פסוק שכתוב בו, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. גילה לי מחשבולוג חשוב, והראה לי את זה ממש. דבר מעניין מאוד. זהו הפסוק היחיד, בכל התנ"ך כולו, שבמספרו, מספר כל האותיות, במספר, נותן את שתי המילים ראש השנה. תנו את המילים ראש השנה ותקבלו פסוק אחד בכל התנ"ך כולו. ובפסוק כתוב, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. נראה שלימדה ממישהו דבר מדהים. למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. ניתן לבדיקה. אתם ניצבים היום, זאת הפתיחה, וכי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפליתי ממך ולא רחוקיי. לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו. אנחנו ננסה להיכנס למילה היום בהמשך, אבל אנחנו רוצים להגיע פה לנקודה אחת עוד מעט. לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. שימו אגב לב לעוד הערה לפני שניגע בתוכן עצמו. הפרשה כולה בלשון נקבה, היא מדברת על המצווה, לא נפלט, לא רחוקה. והיא מסיימת את הפסוק האחרון בלשון זכר. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זאת הערה חשובה שצריך לתת עליה את הדעת. אנחנו לא יודעים מי זאת המצווה הזאת, מיד ניגע בעניין הזה בקצרה, אנחנו צריכים להבין מי המצווה הזאת, אבל ברור שדובר על מצווה, לא נפלט, לא רחוקה, לא מעבר לים, היא ישמיענו לנו אותה, נעשה נא. הכל מסתיים בכי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מילה אחת לפני כי קרוב אליך הדבר, שזה הנושא שאנחנו רוצים להיכנס אליו. הוא הנושא הקשה. הוא הנושא הקשה, כי עוד לפני שאני יודע מהי המצווה הזאת, אז אני לא יודע, לא כולם צדיקים, איזה קרוב אליך הדבר מאוד, מה קרוב אליך? זה הדבר הכי קשה, הכי רחוק, הכי קרוב. איך עושים את זה? איך זה נהיה קרוב? בפיך ובלבבך לעשותו. נגיע לזה עוד מעט. ישנה מחלוקת עקרונית יסודית מאוד כאן, בין הראשונים. האם כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, היא מצוות התשובה שעליה מדובר בפסוקים האחרונים, בפסוק שלפני, הפסוק שלפני, כי המצווה הזאת, אם תסתכלו, הפסוק שלפני, חותם את פרשת ושבת עד השם אלוקיך, והפסוק האחרון הוא, כי תשמע בכל השם אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. אומר הרמב"ן, כי תשוב, כי המצווה הזאת לשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך לא נפלאתי ממך, לא בשמיים היא ולא מעבר לים. אני אסתפק בידיעה אחת שרבים ודאי זוכרים, אולי כולם זוכרים, זוכרים את הנעורו של אחנאי, את הסיפור המפורסם. זוכרים את רבי אליעזר עומד ואומר את המילים, את רבי יהושע, סליחה, אחרי שרבי אליעזר מוציא בת קול וכותלי בית המדרש מתים והעצים ועמת המים, עומד רבי יהושע על רגליו ואומר את שלוש המילים הנצחיות. לא בשמיים היא. על פי רבי אליעזר, המילים לא בשמיים היא, הולכים על מה? על התורה, וודאי לא על מצוות התשובה, כי זה לא רלוונטי שם. נכון? המילים לא בשמיים היא מדברים על דיון לגבי תנורו של אחנאי. בלי להיכנס לדיון בראשונים. ברור שככה הבינו בבית המדרש אצל רבי אליעזר ורבי יהושע. אף אחד לא העיר לו לא בשמיים היא לא רלוונטי לכאן. לפני שניכנס עכשיו לדיון הלשוני והפרשני בפסוקים, כך הובן בבית המדרש של רב לזר מפה ורבי יהושע מפה, בית הלל ובית שמאי, שהפסוקים האלה עוסקים בתורה ובלימוד התורה, מה שאגב יפתור את הבעיה של לשון הזכר ולשון הנקבה, כי החלק של לשון הנקבה הוא כי המצווה הזאת התורה וקרוב אליך הדבר מאוד, זה הלימוד, זה תלמוד התורה, זה העבודה הזאת, שזה הדבר מאוד בפיך ובלבביך לעשותו. כך או כך, שתי דעות. האם מדובר בתשובה או בתורה כולה? גם הרמב"ן טוען שניתן להסביר שכי המצווה הזאת זה התורה. הפירוש גם הרמב"ן טוען, גם הרמב"ן הכיר את סוגיית תנורו של אחנאי וידע שכל התנאים קראו לפרשה הזאת, ראו בה את ההתייחסות לתורה כולה. ועל פי זה, המושג כי המצווה הזאת כמובן הוא לא רק שלא מושג ספציפי כי המצווה הזאת, ולא זאת וזאת וזאת, אלא הוא בא להגיד כי המצווה הזאת, והוא מבקש לראות את כל התורה כהמצווה הזאת. גם הרמב"ן יודע שהמושג המצווה הזאת מתאים גם לכל התורה כולה, כי כך כתוב בפרשת עקב, כל המצווה אשר אנוכי מצווך. המצווה זה מושג גדול, כל המצווה. אלא שהרמב"ן טוען שאם זה היה עוסק בכל התורה, היה כתוב כל המצווה הזאת. כי המצווה מביא אותו לעניין התשובה. אם זה בא להגיד את עניין התשובה, טוב, המסר כמובן ברור לחלוטין. אדם צריך לדעת שהיכולת להגיע לתשובה לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות. ואם כפי שחז"ל אומרים, כשרש"י לומד פה במקום, כפי שעומד רבי יהושע על רגליו ואומר בעצמו, הרי שהפרשה הזו באה להגיד על כל התורה כולה, על כל מצוותיה, על כל חלקיה, קרוב אליך הדבר מאוד. שבוע שעבר ציינו את יום חי באלול, יום הולדתם של הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן, התניא, זכותם יגן עלינו. והאדמו"ר הזקן את ספר התניא, שלא קרא לו תניא, הוא קרא לו ספר ליקוטי אמרים, חילק לשני חלקים, ואת החלק הגדול הוא קרא בשם ספר של בינוניים, ספר של בינוניים. הוא עצמו קורא לספר הזה הרבה מאוד פעמים בשם הזה, כשהוא מפנה בדברי תורתו, בליקוטי תורה, בתורה אור, הוא מפנה תמיד לסמך שין ב', לספר של בינוניים. ובכותרת הקצרה שהוא כותב לספר, שיוצא עוד אז בעילום שם, הוא כותב כך: חלק ראשון נקרא בשם ספר של בינוניים, מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן, מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כל הספר הוא ניסיון לתהות אחרי הפסוק הזה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד. זה כל השאלה. היא כל כך פשוטה, היא כל כך זועקת. הוא לא רואה את זה עכשיו במובן של מצוות התשובה, הוא מדבר על המצווה הזאת. ועל פיו המושג בפיך ובלבבך לעשותו, הוא מדבר על מה שנקרא בלשון התניא שלושת לבושי הנפש. במילים של היום, שלוש דרכי התקשורת, המדיות שהאדם משתמש בהן. הלב, המחשבה, הדיבור, הפה והמעשה. והמצווה הזאת, כלומר התורה כולה מחולקת בעצם למצוות שמתחלקים לשלושת החלקים האלה. יש מצוות שהן במעשה, רוב המצוות הן מצוות של עשייה. יש מצוות שהן בדיבור, תפילה, קריאת שמע, לימוד תורה, עידות, ברכות. יש מצוות שהן במחשבה, שהן בלב, אמונה, אהבה, ועוד ועוד. והפסוק בא להגיד שכל לבושי הנפש, המחשבה, הדיבור והמעשה, קרובים אליך. הפסוק בא להגיד שכל לבושי הנפש, המחשבה, הדיבור והמעשה, קרובים אליך, אליי, אליך, מאוד. זה הדבר שמטריד יותר מכל, אני חושב לא את האדמו"ר הזקן, אני חושב כל מי שרוצה להיות אמיתי. אני חושב שאין יותר מתאים מהפסוק הזה ללפני ראש השנה. האם באמת קרוב אליך הדבר מאוד, או שזה ריטואל חוזר וחוזרים על השנה שעברה, ו הרעיונות הם יפים, אבל יש את המציאות ויש רעיונות יפים. דברית אחרת בשפה לא יפה. הקדוש ברוך הוא מתכוון ברצינות שזה קרוב אליי מאוד? או שזה, אם אפשר עם הטלפונים לעשות משהו, זה יציל אותם. הקדוש ברוך הוא מתכוון ברצינות שזה קרוב מאוד, או שזה רעיון יפה? קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זה באמת. וצריך להבין דבר נוסף. השאלה של הרמב"ן היא שאלה מצוינת. הרמב"ן אומר, לקרוא לכל התורה המצווה הזאת, זה לא רק שאלה לשונית. לקרוא לכל התורה המצווה הזאת, זאת אומרת להגיד, אני לא יכול לעשות הרי חצי מצווה. לעומת זאת, אני יודע שאני יכול לקיים את המצווה הזאת ולא את המצווה הזאת. כשאני קורא לכל התורה המצווה, אני בא להגיד שאם יש משהו שהוא לא, אז אני לא קיימתי את המצווה. זאת אומרת, אני בא להגיד לך שאתה יכול לשלוט במחשבותיך. אנחנו מוכנים לחתום על המשפט הזה? אני בא להגיד לך שאתה יכול לשלוט ולחשוב תרי"ג מצוות. ומה אם אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא? כלומר, צריך לקבל החלטה האם כי קרוב אליך הדבר מאוד. זה באמת כמו שאמרנו, איזה חט מה שקוראים בצבא, חיזוק חיובי. חבר'ה, קדימה, הכל יהיה בסדר. וזה מין מורל. או שזאת התורה הקדושה. וזה בא ללמד אותנו משהו שאולי קשה לנו לקבל אותו. והוא מה שאנחנו קוראים בכל שנה ושנה. לפני שממליכים עלינו את הקדוש ברוך. יום ראשון בלילה ננסה להתחיל להמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא, ובשבת נאמר שלהמליך פירושו שמלך לא יכול למלוך אם יש קיני התנגדות. אם מלך מולך, הוא מולך על הדיבור, על המעשה ועל המחשבה. נתניה מעריך, ולדעתי הכל נמצא בקוד הקצר הזה מאוד שנקרא ספר של בינוניים. את חטאיי אני מזכיר, אני חושב שהמילה בינוני, המילה בינוני, מעולם לא ידעתי לא רק לא לכבד אותה, גם לא לאהוב אותה אף פעם. היום כל אחד מחנך למצוינות, אתם מכירים? שיחה ראשונה בטירונות היא שאני לא צריך פה אנשים בינוניים, מכירים את ה... אני צריך פה גנרלים. שיחה ראשונה באלול בישיבה היא שאנחנו לא צריכים פה בינוניים. כאן כולם, כמובן בעיקר הנבטנים, אבל בינוניים ודאי. ענבה זה התחום המרכזי, אבל זה נשים בצד, זה לא הנקודה של עכשיו. הבינוניות בעצם היא מילה מקבילה לרדידות. אני מדבר עליי. ואני רוצה לטעון, אני מוצאי חי באלול, מוצאי חי באלול, מותר להיכנס קצת לקוד הזה שרוצה האדמו"ר הזקן ללמד אותנו, כי לי עצמי לפחות, הוא עושה מהפכת עולם, כל יום מחדש.
אתה עבודה.
לי עצמי, המושג הזה באמת עושה מהפכה, המושג הזה של בינוני. כשהתניה אומר את המושג בינוני, הוא מבקש שנגדיר מחדש את המושגים שהתרגלנו עליהם, צדיק, רשע, והמושג החדש שנקרא בינוני. הקושי הוא שבדרך כלל אנחנו משתמשים במושגים האלה כמושגים מושאלים. אני רוצה להסביר. כשאני אומר שאדם נכנס לבית דין ויצא צדיק, כלשון הפסוק, והצדיקו את הצדיק, או יצא רשע, כלשון הפסוק, והרשיעו את הרשע. האם אני מתכוון להגיד שהאיש הזה הוא הצדיק האולטימטיבי שעליו מדובר? ודאי שהוא. הוא צדיק בדין הזה. האם אני מתכוון להגיד על הרשע שהוא רשע? ודאי שלא. הייתה לו חריגת בנייה, והוא רשע בעניין. לא מתכוון להגיד שהוא רשע, אבל לא מתכוון להגיד שהוא צדיק. גם הרמב״ם הידוע שאומר לנו שיש עבירות ומצוות ומחצה עבירות ומחצה מצוות, והבינוני נמצא באמצע, ואפשר ללכת לכאן ואפשר ללכת לכאן. גם זה מושג מושאל. המושגים האלה תופסים אותנו מאוד, ולכן קשה לנו להתרגל למושגים מוחלטים. אני רוצה לרגע לעשות טיול במושגים המוחלטים, כי בשונה לחלוטין מהשפה הרגילה שלנו, לדעתי זה לי שיעור ההכנה שלי לראש השנה. הכניסה למושגים המוחלטים היא לאט לאט, היא למושג המוחלט של צדיק, למושג המוחלט של רשע, אני בעצם אלך הפוך, למושג המוחלט של רשע, למושג המוחלט של צדיק, וזה תפלו, ולמושג המוחלט של בינוני. בינוני איננו לא זה ולא זה, או קצת זה וקצת זה, או גם זה וגם זה. נגיע לזה עוד מעט. זה מושג אחר לגמרי בעברית. זה מושג אחר לגמרי בנפש. באחד המקומות בתניא יש ביטוי, הלוואי בינוני שעה אחת כל ימיו. אבל זה לא שהפכנו את המושג צדיק ומהיום משתמשים במושג בינוני. לא. נראה כזה לאט. מה זה אובייקטיבית? אובייקטיבית, רשע. זה ישמע קשה קצת בהתחלה, לא קשה להבנה, קשה להסכמה. כי התרגלנו למושג רע במילה רשע. מה זה רשע? רשע פירושו, מי שיש נקודה אחת, נקודה אחת, שבה הוא מגביל את הרע ואומר, זה בלתי ניתן להכרעה, זה בלתי ניתן לשליטה. אני כועס. איך אמרנו פעם? לא בגללי, זה העדה. זה לא ניתן לשליטה, זה הורמונלי. אתם יודעים מה פירוש המשפט הזה? על זה הקדוש ברוך הוא לא יכול. זה הפירוש היחיד של המשפט. זה לא נשמע טוב, זה כן נשמע טוב, זה לא מעניין איך זה נשמע. זאת משמעות המשפט. יש הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא יכול, ובאמת, סך הכל אני מעריץ אותו, אבל זה הוא לא יכול. כי זה גנטי. כי זה מוכרע, כי זה הטבע, כי זה לא יודע. אם זה מישהו שיש לו מעשה מסוכן, הוא אומר שהוא על הכל יכול להתגבר, אבל מה לעשות, בין 2 ל-4 הוא חייב לשדוד בנק. אז אנחנו נבהלים מאוד. אבל מבחינה אובייקטיבית, אין הבדל בין אם זה מישהו שמוכרח לשדוד בנק, לבין אם זה מישהו שחייב לחשוב מחשבה של כפיות טובה פעם ביום. אף אחד לא יודע מזה, רק הוא. אובייקטיבית, שניהם באותה רמת רשע. אתה בגלל הדאגה שלך לחשבון שלך בבנק, את זה מחשיב הרבה יותר. הבנתי. גם אני כחברה מעדיף שזה יהיה הבעיה שלו וזה יהיה הבעיה בסדר. אבל אובייקטיבית, שניהם קבעו קביעה. יש רע שעליו אין שליטה. כשאני אומר שכל התורה כולה היא מצווה אחת, אז אם יש חלק מסוים מהמצווה הזאת שעליו אני לא יכול להתחייב שהוא אפשרי לי, אני באותו רגע רשע. לא להיבהל. מה מסתומיתים? זה שזה מבהיל זה כי אנחנו חיים במושגים המושאלים. לצאת מהם לב. צאו מהציור הרגיל, אנחנו עוברים לדברים אחרים. מה זה צדיק? צדיק ומישהו, דיברנו בשבוע שעבר על צדקה ועל צדק, ובזה הייתה הקדמה לדברים של עכשיו. הצדיק הוא מי שיש לו שליטה גמורה על מחשבתו, על דיבוריו ועל מעשיו. אתם רוצים לשאול, יש דבר כזה? אני מאמין שכן. אבל אני אגיד לכם מה הבעיה. אתם מכירים את היהודי שחלם, חלום, והוא הסתובב נורא לחוץ. הוא היה מוכרח לשתף מישהו בחלום שהוא חלם והוא לא ידע מה עושים. עד שבסוף הוא דפק אצל הרבי בדלת ואמר לו שיש חלום שלא עוזב אותו, הוא חייב לספר לרבי על החלום. אז הרבי אמר לו, תספר כבר, לא יקרה כלום, תספר. הוא אומר, לא, זה קשור גם לרבי, תספר. אז הוא אומר, תראה רבי, יש חלום שלא עוזב אותי כבר כל לילה. אמר לו, מה? אני חולם שאני רבי. אז הרבי אמר לו, זה בסדר גמור, לך לישון וחכה שהחסידים יחלמו גם. כשהחסידים יחלמו, יצלצלו אליך. אתם יודעים מה אומר התניא? שיש אוטובוס ענק עם אין סוף קרונות, ונמצאים שם בינוניים. הבינוני הוא זה שיש לו שנייה אחת, או לפחות רצון גמור, או אמונה גמורה, שבפיך ובלבבך לעשותו. והוא יודע כל הזמן, כל הזמן הוא יודע שהוא נמצא במאבק. אגב, מאבק עושה לנו מיד צליל של משהו נורא מפחיד. הוא נורא שמח במאבק הזה. זה החיים שלו. זאת החיות. זאת השמחה במאבק הזה. לאוטובוס הזה לא יכולים להיכנס שניים. רשעים וצדיקים. ויש בעיה מאוד גדולה, כי כל הבעיות, לדעתי, בנפש, נובעות משתי המילים האלה. הרי כשאני אהיה גדול, אני חייב להיות צדיק. כי הרי כשהייתי קטן, סבתא אמרה לי שאני צדיק. וסבתא יודעת מה האמת. היא אמרה נשמה שלי, והיא אמרה צדיק. זאת אומרת שבשלב מסוים אני חייב להיות צדיק, זאת אומרת שהלחימה חייבת להיפסק בשלב מסוים. שורש המילה בינוני, זוכרים את גוליאת? על גוליאת כתוב שהוא היה
הביניים.
איש הביניים. יודעים מה זה איש הביניים? איש הביניים זה האיש שנאבק, שמשוכנע שהוא יכול לנצח, שיש לו את כל הכוחות לנצח, ולרגע אחד הוא לא שובר שמירה. כי הוא יודע, כי הוא יודע שהוא איש הביניים. הצדיק הוא השאיפה שהבטיחו לי להגיע אליה. כיוון שהבטיחו לי להגיע אליה ולא הגעתי אליה, ירדתי מזמן מהאוטובוס. כי מישהו התחייב לי שאני אצדיק. והחסידים עוד לא צלצלו. הרשע הוא הטרגדיה השנייה. אולי היה יותר קשה. הרשע זה אגב לא זה של ידי באוטובוס, גם הצדיק זה לא זה של ידי. זה פה. הרשע זה שמשוכנע שעל הנקודה הזו אני לא יכול להתגבר. כשסבתא שלי אמרה לי שאני צדיק, אמרו עליי באספת מורים
שבזה אני, סליחה על הביטוי, דפוק.
יש לזה החלטה של המועצה הפדגוגית, רשמית. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה. אנו מכריעים. הוא מפרד. הוחלט. ונתנו לי את זה עם המונותיות. A, B, B, T, 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 B, B, E, 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 T, T. נתנו לי המונותיות והגדירו את זה. עכשיו זה רשמי, אני לא יכול להתווכח עם הטבע. יש גבול לחוצפה. הרשע או הצדיק לא מוצאים את עצמם באוטובוס. לכן האוטובוס נשאר ריק. הבינוני הוא זה ששואף, כשהוא בינוני קטן, כשהוא יהיה גדול, להיות בינוני גדול. כזה גדול. אני רוצה להסביר את זה יותר. אתם יודעים מה שורש המילה בינוני? זה כל כך הפוך ממה שאנחנו רגילים. קודם כל, אתם קולטים שבינוני הוא לא מושג יחסי. שורש המילה בינוני הוא מלהתבונן. הצדיק לא אמור להתבונן. במילים פנימיות, הוא מרכבה לשכינה. אתם יודעים למה זה קשה לנו? כי הגאווה שלנו נמצאת בבדיחה על הסיפור על הרבי ממקודם. זה לא בדיחה. ולכן אני משקיע 80% מהאנרגיות בשאלה, יש צדיק, אין צדיק, צדיק אמת, תעזוב, אין. מה זה משנה עכשיו? זה האוטובוס השני. כשיחלמו יצלצלו אליהם. אתה צדיק. כלומר, לך אין לא מעשה, לא דיבור ולא מחשבה שבהם אתה במאבק. אתה לא... סבאוטוס. אתה רשע? זאת אומרת, אתה אומר כי חזק הוא ממנו. או כשאני אומר לך את המשפט הזה, אתה אומר, אל תדבר כך. תבין? תבין מה היה תורה, אומר נתניה. ספר של בינונים. ראיתי הערה מדהימה. בדקדוק בלשון הראשונים למושגים עבר, הווה ועתיד קוראים הראשונים לשון עבר, לשון עתיד, מכירים? ולשון בינוני. למשל את הפסוק ושבת עד השם אלוקיך בפרשה שלנו טוען הרמב"ן לא חייב להיות שהמילה היא מצווה, כי אם היא הייתה מצווה היא הייתה לשון ציווי והיא לא לשון עתיד, כי היא לא לשון זה יקרה והיא לא לשון עבר אלא היא לשון בינוני. יש אנשים שחיים בעבר. ומשקעי העבר לא מאפשרים להם לזוז קדימה. יש אנשים, הכל עליי. יש אנשים זה כאן, יש אנשים זה כאן. יש אנשים שחיים בעתיד. הרי סוכם שאני אמור לזכות במכרז. כי ביחד עם זה שסבתא אמרה שאני צדיק, סבא אמר שאני מהנדס. זה הרי ברור. אני שתי טיפות כמו אבא שהיה מדבר. כל החיים מתנועים בין שתי תנועות שלא מאפשרות לנו לחיות בהווה.
יודעים מה זה ספר של בינוניים? זה ספר של אנשים אקטואליים. זה ספר של אנשי ההווה. זה ספר שמלמד אותי איך להפסיק לחיות בדמיונות ואיך להפסיק למות ממשקעים. איך להילחם, לשמוח ולנצח. ומחר להיות עוד יותר בינוני. בינוני דקה נוספת. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, רב לזר, רבי יהושע, כל התורה כולה היא מצווה אחת. כל התורה כולה אומרת שהאדם יכול לקיים את כל מצוותיה. כל התורה כולה אומרת לא תסור מן הדבר ימין ושמאל. כל התורה כולה אומרת לא תוסף ולא תגרע. כל התורה מדברת על דברים שאני מרגיש שעליהם אני לא יכול להשתלט. פיזית, נפשית. הרשע הוא זה שבא עם אידיאולוגיה ואומר לא אליך התכוונו או לא לזה התכוונו. צדיק האמת הוא צדיק האמת, וצדיק הזיוף הוא זה שהוא צדיק בין 2 ל-4 ורשע בין 4 ל-5. ואף פעם הוא לא הולך להיות בינוני, כי הוא כבר היה צדיק אתמול בין 2 ל-4. אז עכשיו הוא ילך להיות בינוני? א' ב' של ביזנס. איזה היגיון. והוא הרי התחייב שהוא לא רדוד. הוא... וכולי. וכך הולך האדם ונקרא בין חיי עבר מדכאים לחיי עתיד פנטזיונריים מדומיינים. ועכשיו אין שום הבדל בין אם המצווה הזאת זה התורה או התשובה. ככה אי אפשר לעשות תשובה. אתם יודעים מה פירוש המילה תשובה? זאת התשובה לשאלה ששאלנו. זאת שאלת החיים. והידיעה שהמצווה הזאת לא בשמיים. זה מדהים אגב, המושג הפשוט של הפסוקים, נחזור לפשט פסוקים. אנחנו עוסקים רק בפשוטם של הפסוקים. למה צריך משה רבינו לבוא לבני ישראל, שרק לפני 39 שנה קיבלו את התורה בהר סיני? והם קיבלו את הלוחות, איזה לא הראשונים אלא השניים. אלה לוחות אבן שפסל משה. נכון? עם ארון עץ שעשה משה. הם ראו את התורה. היא נמצאת פה. למה יחשבו שהיא בשמיים? מאיפה בא להם הרעיון שהיא בשמיים? הייתי בשיחה של הרבי, דבר לא יאמין. התורה שבכתב הוא אומר, התורה, ברור שהיא לא בשמיים. הנה. אבל כל ההשגות שבתורה, כל ההבנות, הרי את זה קיבל משה רבינו בהר למעלה. בטח בשביל להגיע לזה, צריך מדי פעם איזה מישהו ששולחים אותו עם אפולו 8 לשמיים. כדי שהוא ילך להביא לנו כמה דברים מהשמיים ויסביר לנו איך אפשר להמשיך. זה מדהים. עומד משה לפני מותו ואומר כי התורה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא בשמיים. לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ורש"י מוסיף משפט, ואילו היא הייתה בשמיים
היינו צריכים לקחת סולמות ולהגיע. כי אם לא, אז המצווה הזאת היא עסק אכזרי, רשע, מרושע. או שהיא המצווה הזאת שלי, כי היא מצווה אחת, כי היא המצווה הזאת, כי היא אין סוף. ואז קרוב אליך הדבר מאוד. אבל איך זה יכול להיות? איך זה ייתכן? בספר שלם בא אני חוזר על הכותרת לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. זוכרים את הסיפור המפורסם עם רבי יהושע והילד והילדה שם? שהוא לא יודע איך מגיעים למקום מסוים, והוא שואל איך מגיעים, והיא אומרת לו שיש שתי דרכים, אחת קצרה וארוכה, ואחת ארוכה וקצרה. הוא מעדיף את הקצרה והארוכה כמובן. אז הוא נתקע בכל מה שאפשר להתקע. הוא חוזר ואומר לה, מה אמרת לי? זאת אומרת, אמרתי לך שהיא קצרה, אבל היא ארוכה מאוד. אבל יש דרך אחרת, אם אתה רוצה, היא ארוכה. אבל היא קצרה. האדמו"ר הזקן אומר, כדי להגיע לזה צריך ללמוד בדרך ארוכה וקצרה. ספר של בינוניים הוא ספר, הוא דרך, הוא שיטה, הוא הבנה שלמה שאני יכול להיות בינוני. לבינוני יש שעות שהוא צדיק גמור. אם זוכה הבינוני והוא מגיע בתפילתו לתפילה גדולה, זוכה ובתפילתו הוא צדיק. זו זכות גדולה. אפילו ברגע אחד של תפילה. אבל גם אז הוא צריך לזכור שעוד מעט הוא יגיד עושה שלום. והוא חוזר למציאות. ובמציאות הוא איש הביניים. כשהוא איש הביניים הוא צריך לדעת איך קראנו פרשה לפני שבועיים, כי תצא למלחמה על אויביך. יש מלחמה, ותדע לך שהיא קיימת. ויש אויב, ותדע לך שהוא קיים. אבל תדע לך שאתה על אויביך. תדע לך שיש לך כוח על אויביך. כל הספר הקדוש הזה מתחיל התניא במילים, תניא, משביעים אותו את היהודי לפני לידתו, כשהוא טיפה קטנה, כשהוא מגיע בכלל לעוברותו, בהתחלה בהתחלה, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. והשאלה הראשונה שמטרידה את התניא, וצריך להבין, דעתנן הרי שנינו, אל תהי רשע בפני עצמך. וגם אם יהיה האדם בעיניו כרשע, יירא לבבו ויהיה עצב, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. וכל העבודה צריכה להיות בשמחה. אז בא התניא ואומר, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, צאו לרגע מתפיסות של מחקר השוואתי וחיצוניות, ואפילו כל העולם, אתה, כל העולם, אומרים לך, צדיק אתה. תמשיך להיות בעיניך כרשע. אתם יודעים מה זה כרשע? כמי שהרע יכול להתגבר בו. כרשע. וכל העולם אומרים לך, צדיק אתה. ואז הרגעים ההירואיים האלה, הם הרגעים שיכולים להפיל אותך למקום הכי נמוך שיכול להיות. קל לנו להבין את זה חברתית, מדינית, כי יש לנו לזה כל כך הרבה דוגמאות. בעיקר כי הרוצה לשקר ירחיק עדותו, אז הוא מדבר על המדינה ועל החברה.
קשה יותר לפעמים להבין את זה אצלי. אבל אלה החיים. כל התורה היא המצווה הזאת. וממילא אין בכלל דיון, אין בכלל ויכוח אם התורה זה, אם המצווה זה המצווה שזה התורה או המצווה זה התשובה. כי זה היינו הך. כי כל היכולת להיות במציאות של קרוב אליך הדבר, ועכשיו מגיעה המילה מאוד. ולמה פירוש המילה מאוד? קרוב אליך הדבר, כי קרוב אליך הדבר. ויש דרך שלמה, איך המוח שליט על הלב, ואיך האדם מתבונן, מתבונן, מתבונן. היסוד הוא ההתבוננות, היסוד הוא האמונה שאני יכול להתבונן ולהגיע לשם. אבל אז עומד התניה ושואל, אבל איך מאוד? למה אתה אומר מאוד? זה עבודה של כל החיים, למה אתה אומר מאוד? אומרת הגמרא, יצרו של אדם מבקש להורגו בכל יום. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו. אינו יכול. יצרו של אדם מבקש להתגבר עליו בכל יום, ואין אדם ניצול מהרהור עבירה בכל יום. נו, זה לא סותר את כל מה שאמרנו? בכלל. כי הרהור העבירה הוא אותו הדבר שמתרחש פה בלב. אבל השאלה אם הרהורי הלב האלה שולחים גרורות למוח, ועכשיו הם הופכים למחשבה. לאידיאולוגיה, לדרך, למשהו שאני כבר לא יכול לצאת ממנו. חשבתי לעצמי פעם, למה קוראים את יונה במנחה של יום הכיפורים? זוכרים שקוראים אז את ההפטרה של יונה? יש המון תשובות, מאוד הגיוניות. תשובה, ננווה. יש לי עוד תשובה, אולי תשמע מוזרה. לפעמים כשאני טיפ טיפה עייף כבר במנחה של יום כיפור, אולי מזה באה לי המחשבה הזו. יונה בורח מלפני השם. הים סוער. האונייה חישבה להישבר. ויונה הולך לישון. וישכב בירקתי הספינה. איך אומרים הילדים? זה באופו שהמנועים. שערה, הוא ישן. וכל המלאכים צריכים להעיר אותו. שום דבר, שום פלאפון לא זה. הוא ישן. מה, ואין רעש? איך אומר הרב קוק בעולת ראייה בתחילת פרשת העקדה? קח נא את בימך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. כל זה צריך להיות אוטוטו בוותיקין, מחר בבוקר. ומה המילים הבאות? וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. אומר הרב קוק, ואם לא היה כתוב וישכם אברהם בבוקר, מה היה חסר? ויחבוש את חמורו, אלא הוא לא ישכים. אומר הרב קוק, אם לא היה כתוב וישכם אברהם בבוקר, היינו מפספסים את העיקר. אתם יודעים מה העיקר הסיפור של העקדה? שהוא הלך לישון. הוא ישן טוב. מחר יש עבודה קשה. כי הקודש ברוך הוא אמר לי מחר לקחת את בני יחידי אשר אהבתי את יצחק. מחר, עכשיו לילה, צריך לישון. לילה טוב. וישכם אברהם בבוקר. כמו כל פעם מפחד שכתוב וישכם אברהם, תרצו וכל פרשת דקים. כלומר, גם במחשבה אני יכול, ודאי. גם בלילה, אחרת זה לא הוגע למטה. ספר התורה הוא ספר של בינוניים. הוא ספר של מי שמוכנים לקרוא לעצמם אנשי ביניים, ומוכנים להשתחרר מהדמיונות. אני מדבר בגוף ראשון יחיד. מדמיונות השד, מהבלוטים. דמיונות שב שלא באים מרוע לב, חס וחלילה. הם באים מזה שכל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה. ואין לך את הכוח להיה בעיניך כרשע. להיה בעיניך כרשע נתפס בעיניך נורא מאיים. בדיוק כפור. זה היכולת היחידה לשלוט על המציאות, כי אתה בלשון בינוני, כי אתה חי בהווה. כי אתה לא תלוי. לא בכל העולם אומרים, ולא בפנטזיות, ולא בשקרים, ולא במשקעים. ארבעה פסוקים של ערב ראש השנה. אמרנו כבר יותר מפעם ששנה בעברית מילה שלא מצאו לתרגום טוב. שנה בעברית היא לא year ולא עוד כל מיני מילים דומות. שנה בעברית כבר אמרנו פעם היא היכולת לשנות את אותו דבר בדיוק כמו שהיה. ולהאמין שאפשר לשנות הכל. זאת שנה. לא לחפש את השינוי בצד השני של המזרח. אלא להבין שהוא נמצא באותו שינוי. כי אם הוא לא נמצא בשינון, אז משהו חסר בבריאה עצמה. והשם טוב היה אומר, הזכרנו את חי באלול ונסיים בדברים שלו. והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך, זה כל כך חשוב. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר נתן לך השם אלוקיך ושמת בתן. והלכת אל המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. אומר הבעל שם טוב בתורה. והיה כי תבוא אל הארץ. יש רגע שאדם מגיע פתאום לאיזה כוח מאוד מיוחד, לארץ מובטחת. ארץ אצל הבעל שם טוב זה מלשון רצון גדול. רצון, מרוצה, איזה רצון, איזה אור שמאיר עליו והוא הגיע אליו. והיה כי תבוא אל הארץ, דע לך, זה ירושה, קיבלת את זה. אתם יודעים מה זה ירושה? זה משהו שאתה ישנת והוא נפל. הגעת. יש לך תפקיד אחד, הוא מאוד קשה. וישבת בה. תנסה להיות מיושב בזה. תבנה לזה בית. אל תפספס. כשתבנה לזה בית, תיקח מראשית כל פרי האדמה שקיבלת בארץ הזאת. יש לך כל כך הרבה אורות שקיבלת. ואת האורות האלה שקיבלת, תיקח ושמת בתן. שים אותם בכלים. שים את האורות. שים את האורות בכלים. כי זה כל התפקיד שלנו. להצליח לשים את האור בכלי. אבל אתם יודעים למה התפקיד הזה קשה? כל אחד יודע שצריך את האורות לשים בכלים. אתם יודעים למה זה קשה? התמן הוא סל מנצרים כלופים. התמן הוא סל של קש. והאדם לא אוהב את זה שזה הכלי שלו. הרבה יותר קל לכבד את האבא שאני רוצה שיהיה לי מלכבד את האבא שאיתו אני צריך להתמודד. אבל מה לעשות שהטנא הוא הטנא שנתן לך הקדוש ברוך הוא? ואם הטנא הוא קלטות של כסף או זהב או סל של נצרים כלופים, אתה יודע מה ההבדל? לא שאתה יותר או פחות. אולי ככל שהסל הוא יותר של נצרים ושל קש, סימן שאתה יותר, כי הקדוש ברוך הוא חושב שרק אתה יכול במושך הזה. אולי אתה הבינוני הרבה יותר מהצדיק. אולי הצדיק הזה שאין לו עכשיו את כל היצרים האלה, זה קורה לו כי... לא יודע. לא יודע. מה זה משנה לך בכלל? אבל מה שאתה עושה במלחמה הזאת, מה שאתה עושה בטנא שלך, הוא הדבר שמאיר את החושך שאתה יכול להגיד. ושמת בטנא. למה אתה מחפש את הטנא אצלי? למה אתה חושב שהאורות שלך יוכלו להיות מונחים בכלי שלי? ושמת בטנא. איך היה אומר הבעל שם טוב מהמקום ההפוך, הזכרנו פעם. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? אני מכיר גיבורים שכובשים את יצרי. גיבור זה גיבור שכובש את יצרו. יש לך את הטנא שלך. זה הפתרה מספיק לכל השבוע. תסתדר. ואז שתדע לקחת את האורות האלה ולשים אותם בטנא שלך. ועל המחתה אל המקום אשר יבחר השם. אם אדם לא מבין למה הוא התגלגל ממקום למקום. למציאות, למציאות. מה הוא בעצם עושה פה? מה פתאום נתקעתי פה? איך הגעתי אליי? מה אני עושה פה? מי הביא אותי? מכירים את זה שנפל, בום, הייתה בעלה גדולה, 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 וכולם רצו אליו מהר ושואלים אותו, מה קרה? הוא אומר, לא יודע, הרגע הגעתי. מה אני עושה פה? ואז התשובה באה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם. זה לא אתה באת. אתה יודע בשביל מה הוא בחר את המקום שתוכל להיות שם עם האורות ועם הטנא? כי הוא צריך שאתה תשקם את שמו שם. כי רק אתה יכול לשקם את שמו. מה מפריע לך? הרשע? לא צדיק. ספר של בינוניים, וכי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לך.